שעה היסטורית. אי רומאי במזרח אירופה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ספרות רומניה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
היום נדבר על הספרות הרומנית. והיא מעניינת, מפני שזה ספרות שמעשה מקבל השראה מן המערב. אבל רומניה נמצאת במזרח אירופה.
למעשה זה חלק מהסדרה שאתה מעביר אותנו כאן, בין הארצות השונות, כשאנחנו מדברים על ספרות ימי הביניים, לפעמים מגיעים גם למאות מתקדמות הרבה יותר.
לא ספק. אופן, רומניה היא מקרה יוצא מן הכלל, מפני שהם ממוצא רומאי.
כמו האימפריה הרומית?
כמובן, והם היחידים ששומרים את השם של רומא בשמם.
אבל זה באמת מוצאם של האנשים? הם לא, נגיד, סלאבים יותר?
הם לא סלאבים, הם נכבשו על ידי הרומאים בשנת 106. ודרך אגב, הצבא הרומאי שנכנס היה מלווה על ידי רוכלים יהודים. ככה שהיהודים נכנסו לרומניה יחד עם הרומאים.
מעניין.
וזה, היהודים אמרו את זה לרומנים, הרומנים לא רוצים להאמין את זה. כן.
אז הרומנים של היום הם צאצאים של הכובשים הרומאים,
כן,
ושל תושבי המקום.
ושל המקום והדקים, שהם אמטרקי, זה לא מוסיף הרבה לעניית
הרומנים. אז תסביר לנו מה זה אומר באמת.
זאת אומרת, מקומיים, הרודן הרומני שאושיסקו, כדי לעמוד מול הרוסים.
זה כבר במאה ה-20 כמובן.
במאה ה-20. אז הוא חזר למקורות הדקים וניסה אפילו לשנות את שם הערים.
שזה אגב מאפיין לא מעט רודנים ודיקטטורים בהיסטוריה, שהם מתיימרים להחזיר את המדינה, את האומה, אל שורשיה. ראינו את זה גם באיטליה, גם בגרמניה כמובן, והנה ברומניה.
לא ספק. ובכן, רומניה הייתה עצמאית בימי הביניים. אבל היא לא הייתה מאוחדת. היו 3 או 4 נסיכויות רומניות שלחמו נגד הטורקים, ויש להם גיבור לאומי, שטפן הגדול, שהגן על ארצו מול הטורקים, וניצח את הטורקים, האימפריה העות'מאנית הגדולה. למעשה הרומנים היו מחולקים ל3 חלקים, פלאחיה, שבירתה בוקרשט, מולדובה שבירתה יש, וטרנסילבניה אשר בירתה קלוש. אבל נוסף לזה היו גם רומנים ברוסיה, מולדוויה, שזה היום מדינה עצמאית. כלומר, היום יש לנו 2 מדינות רומניות, אחת רומניה ואחת מולדובה.
אז אם אני מנסה למקם את כל מה שסיפרת עכשיו על ציר הזמן, אז בשנת 106 רומניה נכבשת על ידי האימפריה הרומאית, אז היא גם מקבלת את שמה.
לא רומניה, אלא דקיה, דקיה.
דקיה נכבשת על ידי האימפריה הרומאית, מאז תיקרא רומניה, או יותר מאוחר תיקרא רומניה. בחלוף השנים, הטורקים מנסים, עוד לפני שהם נעשים האימפריה האוטומנית, הטורקים מנסים לכבוש את דקיה, רומניה, וגם מצליחים.
והכיבוש נגמר רק ב-1881. כאשר רומניה מכריזה על נשיא גרמני מלך רומניה.
אבל עוד לפני כן, בימי הביניים, סטפן הגדול מצליח לנגוס קצת בריבונות הטורקית,
לא
בקרבות שלו איתם.
וכן הוא נקרא סטפן הגדול, סטפן של מארה. מארה זה מיור, זה מילה לטינית. ומה שלא נאמר, זה שרומניה היה אזור גירוש של מי שהמשטרה הרומית רצה לסלק.
אז היה בעצם, לא, אני קצת מקצינה, אבל כן המצוראים של האימפריה הרומית. את כל מי שלא רצו לראות ולא רצו להתעסק איתו, שלחו לרומניה.
בדיוק. וכאשר המשורר הגדול אוביד כתב שירים אירוטיים על ביתו של הקיסר, אוגוסטוס, הוא גירש אותו לרומניה, והוא עומד ברומניה, והיום יש פסלים שלו בכל מקום. סוף סוף הוא רצה כל כך לחזור לרומא.
אבל הוא גורש לרומניה. אחר כך מגיעה האימפריה העות'מאנית.
כן.
והיא זו שכובשת את רומניה ושולטת בשטח.
בדיוק.
ואז בימי הביניים, הרומנים בעצם מצליחים להשיג עצמאות דרך הקרבות של סטפן הגדול.
לא, בימי הביניים, יותר מאוחר. אל תהיה אופטימית כל כך.
אז מתי זה קורה?
זה קורה במאה ה-19.
הייתי מאוד אופטימית איתך.
אבל מה שמעניין, שהיו להם שלטים, כמו שטפן הגדול, אשר קיבל מכתבי ברכה מן האפיפיור. ועל כן היום דמותיו של אותו שטפן הגדול, מרצ'י הסכן, הם מאוד פופולריים, מופיעים על הבולים, ולומדים בבתי הספר עליהם. הייתי אלם בן 13 כאשר המשפחה חזרה מצרפת.
המשפחה שלך חזרה לרומניה?
כן, היא לא חזרה מפני שההורים לא היו רומנים, היו יהודים רוסים. ואני זוכר שהמעבר מצרפת לרומניה הייתה מהרגשה שאני נופל בזכור. אני זוכר שהדבר הראשון, הלכתי עם אמי לקולנוע וראיתי נאצי מוכר עיתונים נאצים, בצרפת בסוף לא ראו את זה. ואז אני אמרתי לאמי, הנה נאצי, וצעקתי. והיא אמרה, תשתוק.
לא דיפלומטי מצדך.
לא דיפלומטי, כן. אני היטלריה, אמרתי לאמי, היטלריסט. וזה כמובן, הפשיזם היה מאוד חזק ברומניה, ולמעשה היה גם תנועה פשיסטית, משמר הברזל, גרד דפייר, אשר הגיע גם לשלטון ואשר אחראית לרצח אלפי יהודים.
ואתם חייתם ברומניה בדיוק בתקופה הקשה הזו?
בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שדבר אחד היה לטובתי, הצרפתית. הם מעריכים את צרפת, מעריצים את צרפת. למשל בגן הגדול ביותר של בוקרסט יש פסל לא לכבוד הרומנים שנפלו במלחמה, אלא החיילים הצרפתים שלחמו ברומניה נגד הגרמנים.
וזה כחלק מכל ההערצה, או נגיד ההדרה של צרפת בעיני מזרח אירופה. אנחנו יודעים שגם הרוסים למשל דיברו בצרפתית, והצולה הרוסית מאוד מאוד הוקירה את השפה הצרפתית. זו אותה מגמה?
בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שהטקסט הראשון הרומני, שמי הביניים, מישהו ביזנטיני כתב שחייל רומני אמר להחיב, טורנה פרטרה טורנה. זה לא של היום, אבל זה המילים הראשונות הרומניות המופיעות בספרות. חזור הביתה, אך, חזור הביתה.
השפה הרומנית היא למעשה...
היא לטינית.
היא לטינית, אבל
מעובדת. לא, היא מאוד דומה לטינית. שהפועל להיות בלטינית וברומנית הם כמעט אותו דבר. כך שלתלמידים יותר קל ללמוד לטינית. בשפות אחרות.
אבל נגיד בהשוואה לשפות הלטיניות האחרות, הרי רוב השפות המערביות מוצאן מן הלטינית, אבל יש כאלה שנשארו יותר קרובות, אז אתה אומר הרומנית היא יחסית קרובה אל הלטינית?
ודאי, הרי עצם השם מזכיר את רומא.
כן.
אבל למעשה הספרות התחילה לפרוח במאה ה-18-19. היה מנהג מאוד מוזר. הסולטן מקושטה, היה מוסר את המדינות הרומניות לסוחרים יוונים שגרו בשכונה אחת בקושטה בשם פנר. ועל כן השליטים הללו נקראים פנריותים. והם הכניסו את הספרות והתרבות היוונית, ולמעשה האצולה הרומנית ממוצא יווני וגם ממוצא רומאי. אני למדתי בבית ספר רומני בשכונה לא ענייה, ובכיתה שלי היה גם הבן של האדם העשיר ביום ברומניה,
זה יהודי לציון.
בשם אושניט. הוא היה מלך התעשייה הכבדה ברומניה, ומשחיק פוקר עם המלך קרול השני עם אהבותו היהודית.
בוא נדבר באמת על השלטון הרומני.
היה מושחת.
אבל ממתי יש שם בית מלוכה?
מאז 1881, כאשר הם סילקו את המושל המקומי כדי להביא נשיא גרמני, כדי להעלות את היוקרה של רומנית. והנשיא קם ממשפחת הוהנצולרן, שזו המשפחה השולטת בפרוסיה.
אבל באיזה שלב המלוכה הזו מתחלפת בשלטון, נגיד, יותר דמוקרטי?
היא לא מתחלפת. המלך האחרון היה דיקטטור.
קארול השני.
אחרי זה בא הבן שלו, שהיה בן 18, ולא היה די מבוגר להיות דיקטטור, אבל היה דיקטטור מקומי, שהגנרל אנטונסקו שלט ברומניה, עד שב, זה דבר מאוד מעניין. הייתי בכלא.
עד שאתה היית בכלא הוא שלט, או שקרה אירוע מכונה נוסף בהיסטוריה ש...
הייתי בכלא, כן. עד ההפיכה. נידונתי ל-20 שנות עבודת פלך.
באשמת מה?
באשמת ציונות. והשמועה שהמלך נואם. המלך הזה בכלל לא נעם. הדיקטטור לא נתן לו לנאום, פתאום הוא נעם.
כלומר, כשהיה הדיקטטור עדיין היה גם מלך, פשוט לא היו לו שום סמכויות שלטוניות.
ואני רוצה להגיד לך שהמלך הזה נתן לנו חנינה, אבל הדיקטטור לא קיבל את החנינה, ואז הוציאו אותנו מהכלא, ושלחו אותנו למחנה ריכוז.
ואז הייתה הפיכה.
אז הייתה הפיכה, בלילה, המלך בן 23 עשה את ההפיכה, ולא הייתה אף אבידה בנפש, אף טיפה דם לא נשפחה. ואני משווה את זה עם ההפיכה באיטליה, שהפילו את מוסוליני והיה מלחמת אזרחים שנמשכה הרבה זמן, הרבה דם, הרבה מתים, כל הכבוד לרומניה.
מבחינת שנים, על איזו תקופה, על איזו תקופות אנחנו מדברים? באיזו שנה הייתה הפיכה?
איזו הפיכה? היו כמה הפיכות.
אז בוא נעשה סדר. אנחנו מדברים על קארול השני, שהוא מלך בין השנים...
עד 1940.
עד 1940.
כן.
ואז בנו עולה לשלטון.
כן, הוא לא עולה, הוא עלה.
עלה לשלטון. כן. ובמקביל, הרודן...
אנטונסקו
תופס גם הוא את השלטון, למעשה מרוקן את סמכויותיו של המלך מתוכנן.
אבל המלך...
אבל רגע, מתי זה קורה? גם ב-40?
ב-23 לאוגוסט 1940.
אה, תאריך חשוב מאוד.
כן. והמלך שהיה בן 23, בלתי מנוסה, הוא שלח סוכנים לשוודיה, הם מצאו שם את שגרירת ברית המועצות,
כן.
גברת קולונטאי, החברה קולונטאי. והוא גמר איתה, עם גברת קולונטאי, שהצבא הרומני לא התנגד לצבא הסובייטי, אם הוא ייכנס.
כלומר, הוא ניסה להפיל את הרודן באמצעות שיתוף פעולה עם הרוסים.
ועשה את זה. וקיבל את אות ההצטיינות הגבוהה ביותר של ברית המועצות על ידי סטלין עצמו.
וזה קורה מתי?
26 לאוגוסט 1944.
כלומר, 4 שנים מאוחר יותר.
כן.
ואז ברית המועצות אבל שולטת ברומניה.
הצבא הרוסי בא, ואני רוצה להגיד לך שלי היה טוב מאוד, קודם כל הם הוציאו אותי מן הכלא.
שמחה גדולה.
ומחנה הריכוז, ונוסף לזה יכולת לדבר איתם.
ברוסית.
ברוסית, כמובן. אבל קודם לזה, בסוהר, התיידעתי עם קצינים רוסים שפרחו מן המחנה. עד היום אני זוכר, וידלי פנטילייביץ' איוונוב, שהמורה להיסטוריה, בקריבוי רוגה שבאוקראינה, ואני סיתרתי לו שהוא ירצה לנו בכלא על תנדות המפלגה הקומוניסטית.
כלומר, גם בכלא למדת היסטוריה.
מה? היסטוריון פעם, היסטוריון תמיד.
תקן אותי אם אני טועה, אבל בתקופת המלחמה גרמניה גם שלטה ברומניה, עוד לפני
רוסים. בהחלט, הבעלת ברית. ולמעשה אנטונסקו עשה עסקה עם הגרמנים, שהצבא הרומני ילחם נגד הרוסים, תמורת זאת גרמניה תגן עליה, אבל גרמניה לא הצליחה להגן עליה, ואז הרוסים פלשו.
גם בעזרתו של המלך.
בדיוק. והוא קיבל, ואמרתי, עוד הצטיינות מסטלין עצמו.
ובשלב הזה למלך שוב יש סמכויות שלטוניות?
כן, בהחלט, הוא הזיר לעצמו את הסמכויות, ואני רוצה להגיד לך שאימו של המלך, והמלכה אלנה, מלכת האם, ביד ושם רצו לתת לה תואר, מפני שהזירה הרבה יהודים שהיו מוגלים בפרובינציות רומניות רחוקות, וראו בצדיקת אומות העולם.
באיזה שלב צ'אושסקו נכנס לתמונה?
מאוחר מאוד. ולמעשה צ'אושסקו הוא פל בשנת המפלות 1989,
כן.
בדיוק 100 שנה אחרי המהפכה הצרפתית.
והשנה שבאה למעשה הגוש הסובייטי באירופה הולך ומתפרק.
בדיוק. ודרך אגב, צ'אושסקו היה פטריוט רומני, והוא התנגד לשלטון ברית המועצות.
אז אנחנו קצת הפלגנו עכשיו בהיסטוריה הרומנית, בואו נחזור לספרות הרומנית.
ובכן, הספרות הרומנית היא נולדה במאה ה-18-19. המשורר הרומני הראשון, ינקיסו בוקרסקו, שכתב בסוף המאה ה-18, הוא הזכיר שהטורקים לא נתנו לרומנים את סמלם הלאומי הנשר, אלא הכריחו אותם לבחור בעורב כציפור לאומית.
עורב, זה לא חיה כל
עורב,
כך. עורב. כמו ציפור מאוד מרשימה.
בדיוק.
בלי להעליב כמובן את קהילת העורבים.
כן, לא ספק.
מבין מאזיננו, אבל בכל זאת.
ואז מנקיצו וקרסקו כתב, יבוא היום, והעורב המסכן הזה ישוב נשר. וכל רומני רומאי גדול בשלום ובמלחמה.
ואכן כך היה במובן מסוים.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שאותו ינקיצו וקרסקו היה בא לאחוזה שאחרי זה בא נפתח בית הסוהר שאני הייתי בו.
טוב, הדברים פה מתחברים בכיוונים שקשה לי לדמיין אותם.
ובכן, בקשר לרומניה, הטורקים לא רצו שהמדינות הרומניות התאחדו מסיבות מובנות. ואז מה הם עשו? הם בחרו באותו שליט גם בדרום רומניה, גם בצפון רומניה, כך שפתאום רומניה התאחדה.
באיזה תקופה אנחנו עכשיו?
1859.
עדיין במאה ה-19.
כן. ואז אפילו גם המשוררים הרומנים הגדולים.
אם כי הזכרת קודם שהטקסט או המשפט הרומני הראשון הופיע הרבה קודם.
כן, הביזנטינים ציטטו חיילים רומנים.
אבל עשייה ספרותית אמיתית, אתה אומר, רק במאה ה-19.
בדיוק, מפני שהיו להם שני משוררים גדולים מאוד. אמינסקו ואלכסנדרי. אמינסקו היה פרולטר. והיה גם דרך אגב אנטישמי, מה שאני יודע, מי יצרתי. אלכסנדרי היה בויאר, בויאר נקרא אציל. הוא הסתובב בחוגי השלטון, והוא עשה דבר פנטסטי. הוא נסע מכבר לכבר, ואסף מפי העיקרים שירים עממיים, וכן נולדה ההיפופיה הגדולה מיוריצה. מיוריצה זה שם של כבשה. והכבשה, וזה כאן אני גיליתי את התסביך הנחיתות של רומנים. הכבשה מספרת ש... רואים זרים, רוצים לצוח את הרועה הרומני. וכאן בא האלמנט הזה של השלמה עם הגורל. הרועה שעומד לרצח, אומר לכבשה, לכי הביתה, הגידי לאימא שלי, ועכשיו הסיפור, שהתחתנתי עם המוות.
כלום ממתין?
סואר לי שילונה מהאוצינות כונונה. בחתונות האורתודוקסיות שמים כתר מעל ראש המחותנים, ואז הוא אומר, הכבשה מקבלת פקודה להגיד לאימא של הרועה
שהוא התחתן עם המוות.
השמש והירח הגזיקו את הכתר, הכמרים היו הערים הגדולים, פרוס מונסימר, הציפורים הייתו את הזמורת, פסר לבוטר פרסלי מי הסתלף הכלי. אלפי ציפורים ואבוקות היו הכוכבים. זה מאוד שיר, זה כל כך יפה, שברגע שאני קראתי את זה, דברתי את זה בעל פה, ואני זוכר את זה.
זה באמת מאוד ציורי, אבל כפי שאתה אומר, אתה דיברת על הפן אולי, על רגשות הנחיתות של הרומנים, או אולי על הפן התבוסתני.
בדיוק.
הוא לא מנסה להילחם בכובשים הזרים.
לא.
הוא פשוט מקבל בהכנעה את מר גורלו.
זאת הנקודה, כן. כל מיני פילוסופים רומנים ציינו שרומניה זה ספציול מיוריטיק, כלומר זה השטח של מיוריצה. מיוריצה זה הכבשה, כן.
Oh.
אלכסנדרי, דרך אגב, היה בויאר, כלומר אציל, הוא הסתובב בחוגי השלטון, הוא התיידד עם המלך והמלכה, הם דיברו צרפתית, מפני שהמלך הרומני לא ידע רומנית.
שזה, אגב, קורה הרבה, כפי שראינו בעבר, בבתי מלוכה, שהם לא יודעים את שפת המדינה שבה הם נמצאים.
לא, שהם שולטים כאילו עליה, אבל הם דיברו צרפתית.
אמנם היה אציל, ואמנם הסתובב הרבה בחוגי השלטון, אבל...
דרך אגב, האביב עשה את רכושו על ידי מכירת מלח, והוא היה למעשה מונופול המלח, ואי אפשר לאכול ממלח, אז כן הוא הפך לאדם מאוד עשיר.
ואתה מתאר אותו כאדם מאוד עשיר, שבא ויוצא במסדרונות השלטון, אבל מצד שני, המאוריץ הזה למעשה אוסף של סיפורי עם יותר, נכון?
כן, הוא הלך מכבר לכבר.
והיה פער גדול ברומניה של אותם הזמנים, בין העשירים מאוד לבין העניים מאוד?
גדול מאוד. אם כי שניהם חיו רמות, ואמרו, יישבו אותם לקוטב הצפוני, לקוטב הדרומי, בשניהם קר מאוד.
כלומר, גם העשירים סבלו מאוד?
זה היו מפגרים. הם נעשו מדי פעם בפריז כדי לנשום אוויר, וחזרו שיקורי חירות. המשורר השני הגדול שאני רוצה להזכיר הוא מיכאיל אימינסקו, שנולד ב-1850 ומת ב-1889 בצורה טרגית מאוד. הוא חלה מסיפיליס.
בגיל 39.
כן. נשלח לבית חולים, ושם אחד בית החולים לחולי רוח.
בוודאי, מכיוון שצריך לומר סיפיליס, אגבת זו מחלה שגורמת לפגיעה במערכת העצבים, מחלה שאגב גם ניטשה סבל ממנה.
בדיוק. אבל לניטשה לא קרה מה שקרה לאימינסקו, כאשר נהרג על ידי חולה אחר בתוך בית החולים.
וזה היה מותו.
והוא כתב שיר מפורסם, למעשה השיר שיסד את השירה הרומנית על כוכב השחר, לוצ'אברו. ושם מדובר על האדם הגדול שלא יכול להיות מאושר, מפני שבני התמותה הרגילים נרוקול ופטרסה, המזל מלווה אתכם, דהיו משים תרום ממאה נמוריתור של רצה, אבל אני מרגיש בעולם שלי בין על מוות וקר. זה שיר מאוד מאוד יפה, ואפשר להגיד שהשיר הזה יסד את השירה הרומנית. ובכן, הוא התאהב בנערה, אבל לא הצליח לרדת אליה, מפני שהוא חשב שהוא בן על מוות, והוא קר, והוא מיין להמון.
זה בעצם הסיפור של השיר, הגיבור של השיר.
זה גם הגיבור של השיר, הוא גם הגיבור של עצמו, של המשורר עצמו.
כלומר, הוא מדמה את עצמו לבן על מוות?
כן.
בגלל השירה שלו.
בצדק.
או בזכות השירה שלו, כן. בעצם. כן. אז הוא מדמה את עצמו לבן על מוות שמאוהב בנערה שהיא אישה בשר ודם.
בדיוק.
והוא לא מוכן לעשות את המעשה ולרדת אליה לוותר על נצחיותו.
הניכר ובן על מוות.
וכך הוא הרגיש גם בחייו הפרטיים.
לא ספק, כן. זה דמות טרגית למעשה.
שנדמה שהיא קצת שבויה בהיותה מורמת מעם.
כן, הוא למעשה יצר את השירה הרומנית. הוא ידע את זאת, והוא מאוד גאה על זה.
אבל הזכרת קודם שהוא היה פרולטר.
לא היה פרולטר, הוא לא היה...
הוא לא היה אציל.
לא היה אציל, כן.
ולא היה בין השירים.
לא.
אבל יש בשירה שלו איזושהי תודעה פועלית, מעמדית?
תודעה לאומית. נגד הטורקים, נגד היוונים, וגם נגד היהודים.
הוא היה אנטישמי.
הוא אנטישמי, אמר, אני שונקתי לג'ידן. אפילו מחט אל תקנה.
מיהודי.
מיהודי.
שזה קשה לנו להקל מצד אחד יופי כזה של שירים, מצד שני דעות כל כך חשוכות.
הוא היה מושפע על ידי הגרמנים, שופנהאואר, למעשה הפילוסוף, פילוסוף פסימי מאוד, ועל כן הוא למד ממנו. לעומת זאת אלכסנדרי למד בצרפת, ועל כן היה מואר על ידי אור התבונה, והיה הרבה יותר אופטימי, והיה גם יותר עשיר.
שזה גם עוזר.
כן.
יותר קל להיות אופטימי כשיש לך כסף, אתה לא צריך לדאוג
אבא מחר מלח לאיכרים, והפך מיונר, פח זה יותר. קנה חוזה. שם תתבקשו נבות מי פלין בפלין מי
זה במאה ה-19, אנחנו כן. מדברים גם על אלכסנדרי וגם
אמינסקו.
על אמינסקו.
כן.
ואנחנו יכולים להתקדם למאה ה-20?
כן. במאה ה-20 יש לו שלוש דמויות. ומעניין מאוד שהדמויות הללו מהארצות השונות, טרנסילבניה, מולדובה, מונטניה, זה המחוזות שיהיו בעתיד, מחוזות של רומניה מאוחדת.
אז יש לנו משורר או סופר מכל מחוז כזה.
בדיוק.
כשאתה אומר טרנסילבניה, צריך אולי בכל זאת לתת גם את ההקשר.
טרנסילבניה זה היה האזור כבוש לידי ההונגרים.
וזה גם האזור שנגיד נודע ברבים בזכות דרקולה.
אני רוצה להסתייג כאן, שדרקולה, הרומן, עושה אותו שליט טרנסילבניה, אבל הוא למעשה היה שליט מונטניה.
מה זה הוא? היה איש כזה?
בוודאי,
אבל הוא לא היה ארפד, בוא נודע על האמת.
הוא לא ארפד, אבל הוא התייחס לאויביו בצורה משונה.
היה איש אכזרי.
הוא היה מזמין אותם לשבת על חנית, החנית חדרה בתקופו ויצא דרך הפה.
אוי ואבוי, יותר גרוע מארפד.
ואז הוא היה אוכל ארוחת בוקר, כשמסביבו היו אנשים הללו...
משופדים על החניתות.
בדיוק.
טוב, איש סימפטי לכל הדעות. אז... עליו כתבו את הספר, ואף כן. על פי שהוא עצמו לא מטרנסילבניה, אתה אומר.
בדיוק, האמריקאי שכתב את הספר, אתה לא יודע היסטוריה רומנית.
והוציא את דיבתה של טרנסילבניה רעה.
בדיוק.
טוב, אז עכשיו אחרי שישבנו את הוויכוח ההיסטורי הזה בין טרנסילבניה לבין...
מונטניה.
מונטניה.
כן.
שמות רומנים קשים, קשים מאוד, כן. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך. אז אמרת שיש לנו שלושה סופרים, אחד מכל מחוז.
הסופר הטרנסילבני, ליבי רבריאנו, כתב ספר אחד גדול שנקרא יון.
יון זה לשם שאני מתחברת אליו.
כן,
יון.
יון. יון זה יוחנן.
והוא
מתאר עיקר שהוא נטרף על ידי החשק שלו לאדמות. אדמות, אדמות, אדמות. והוא יכול להגיע לאדמות רק לנשים. להתחתן עם בת עשירה, והוא עושה את זאת, ואחרי שהוא קיבל את האדמה שלה...
רוצח אותה.
הוא הורג אותה.
בבקשה. אני כבר נכנסתי לראש הרומני.
ואחרי זה, בסוף, כשהוא מגיע למסקנה שהוא חייב לפתות נשים נוספות, כדי לקבל עוד יותר אדמות, הבעל של אישה אחת רוצח אותו.
רגע, רגע, רגע. אם האישה נשואה, יש לה בעל, אז איך היא יכול להתחתן איתה גם? או שברומניה זה מותר?
לא, הוא עזב את האישה הראשונה.
האישה גרושה.
לא, הוא עזב אותה והיא התאבדה. אז הוא אלמן, הוא פנוי.
רגע, רגע. לא, 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 אני עדיין לא מבין.
פיתה אישה אחת כדי לקבל את האדמות שלה.
ואז רצח אותה.
היא התאבדה.
היא התאבדה בעצמה.
כן.
ואז מי...
היא התאבדה מפני שהוא התחיל עם אישה אחרת. כדי לקבל עוד יותר אדמות.
אבל מי זה הבעל שלה שרוצח אותו? איך יש לה עוד בעל?
שהשני. כלומר, לאישה השנייה היה בעל.
השנייה היה בעל, והוא לקח אותה מבעלה.
כן, הוא ניסה.
בשביל האדמה, ניסה.
ואז הבעל רוצח את יון.
מסקנה.
מסקנה.
יש כמה מסקנות מהסיפור הזה.
כן.
מסקנה ראשונה... כל אחד צריך להסתפק בחלקו, ולא צריך שדעתו תעבור עליו בגלל תאוות הבצע.
בדיוק.
מסקנה שנייה, אם אתה מתחתן עם אישה, עדיף לא לרצוח אותה. מסקנה
שלישית...
אני מסכים.
אתה מסכים? כן, כן.
מסקנה שלישית, אם כבר אתה עושה את זה, תיזהר מהבעל לשעבר.
בדיוק.
הבנתי. הסיפור ברור.
אבל הספר הוא מאוד יפה, והוא...
נשמע ממש יפה.
Thank you.
עכשיו, הסופר השני הוא ממולדובה, מיכאיל סדוביאנו, והוא סופר שעסק בפוליטיקה, ועד הסוף הוא נבחר לנשיא המדינה.
יפה.
כן.
האמת שמדינה שמעמידה ברשותה סופר, זה מדינה שאפשר להתגאות בה.
כן, אני מציע שגם ישראל תעשה את זאת.
בהחלט, אני בעד.
אם כאילו מצאנו את הסופר.
יש כמה מועמדים.
ובכן, מיכאיל סדוביאנו הוא סופר עצום. הוא מתאר את ימי הביניים, הוא מצליח לחיות את הדמויות הללו, המטושטשות החלוטין, ועושה אותם חיים מאוד, ואתה מרגיש ממש שאתה מכיר אותם. הוא כתב רומן פרנסיס ז'דר, האחים ז'דר, שמתרחש בימי שטפן הגדול, נשיא מולדובה, והוא אדם מוהב בחיים במובן זה, הוא אוהב משתה גדול, הוא אוהב סייד, הוא אוהב דייג, הוא אדם מאוד תוכשני, והוא היה מאוד מאוד פופולרי, ודרך אגב, היחס שלו ליהודים היה מאוד חיובי.
אז הוא למעשה למד על ימי הביניים כדי לכתוב את הסיפור הזה.
בדיוק, אבל הוא למד גם הרבה דברים אחרים. הוא היה צייד, הוא היה דייג, הוא היה אומן בכל התחומים, הוא אהב נשים, הוא אהב משתה, והוא עד הסוף, אמרתי, נבחר לנשיא המדינה. וסימן שכדי להצליח בספרות, אתה יכול להגיע לחוק מאוד.
איש ברוך כישרונות.
בדיוק.
ואיך הוא היה כנשיא?
פשוט מאוד, הוא היה בניבוי תור. הוא היה בידיד עם כל אחד, ומשתשם כל אחד.
ברומניה תפקיד הנשיא הוא כמו בישראל תפקיד סמלי בלבד, או שהוא היה נשיא בעל סמכויות שלטוניות?
לא, סמלי, סמלי.
סמלי בלבד.
וכאן הוא היה מאוד אהוב על העם, כי בני שהוא לא שלט. הוא לא הופיע עליו את קסים. ועכשיו אני רוצה לדבר על סופר אחר, משורר אחר, טודור אריגזי, שאני איכשהו קשור בו בצורה מוזרה מאוד.
גם בו אתה קשור.
כן.
מעניין מאוד.
הוא היה מקבל בביתו תלמידי תיכון, ואני הייתי, הלכתי
ולמדת אצלו.
אצלו, למדתי, שמעתי אותו מדקלם. הוא היה כועס על כל העולם וכתב שירים נגד כולם, עד שהאווירה הייתה קשה מעט, הוא ברח לשוויצריה.
אבל רגע, נגד כל העולם זה אומר מי? נגד השלטון?
נגד השלטון, נגד המעמדות, נגד עם גם כן, הוא קילל אותו.
הוא היה מישהו שהוא היה בעדו, או שהוא היה רק נגד?
הוא היה נגד, אבל הוא תסיפר, הוא הזיק את עצמו, שהמצב הוא כל כך רע, שאתה חייב להיות נגד כולם. אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למפעל הפיס.
כן.
ברומניה מפעל הפיס הוא מסודר ככה, שאם אתה קונה כרטיס, יש טוקי. בכל חנות.
כן.
והטוקי בוחר.
הטוקי בוחר את המספרים.
כן. ואז הוא כתב שיר, בילת לידי פפגל.
אני מנחשת שפפגל זה טוקי.
בדיוק.
יפה.
ואני רוצה להגיד לך שאני יכול לייעץ במפעל הפיס הישראלי, זה אותו דבר.
אבל מה קורה בשיר?
בשירים. שהוא מקלל את כל הסביבה שלו.
אז הוא מקלל גם את הטוקי ואת מפעל הפיס.
כן, כן, כן. כאן הדיקלום שיים אתו הוא כתב קובץ שירים, פרחי העובש.
אוי, אוי, מזכיר קצת את בודלר.
כן, בדיוק. הוא הושפע על ידי בודלר. וקרה משהו אחר. פעם הוא שלח לי כלא, מפני שהוא הרגיז את כולם.
זהו, צריך לזכור שבכל זאת רומניה באותה תקופה לא הייתה מדינה פלורליסטית שנתנה לכל מבקר לצעוק את דבריו מעל כל כיכר וכיכר.
אבל הוא הלך בסיפוק, הוא גרה בכלא. ובכלא הוא כתב גם שירים.
טוב, אתה למדת היסטוריה בכלא, והוא כותב שירים בכלא.
בדיוק, אבל אני גם הכרתי אותו, והוא היה בנעוריו נזיר. והוא היה, בסביבו היו נזירים לשעבר. ופתאום נזיר אחד שומע שאני ציוני, אז הוא פנה אליי בעברית. אני נדהמתי. איפה נזיר רומני יודע עברית?
נכון.
הוא תרגם את התנך לרומנית. שמו היה גל הגלקציון. ואני רוצה להזכיר בקשר למשורר הרומני טודור ארגזי, אשר נהג, כפי שאמרתי, להיכנס לבית סוהר ולצאת עם בית סוהר, כאילו דלת מסתובבת. והכניסה האחרונה לבית סוהר הייתה בכל זאת מפוארת. שגריר גרמניה הנאצית היה הברון מנפרד פון קיסינגר. עכשיו, ברון זה תואר אצולה, אבל אם רומנית אומרים ברואנה, זה פשוט מעליף, זה כללה. אז הוא כתב פשוט מאוד, ברואנה, היה לנו טוב, היה לנו נפט, היו לנו שמיים הכחולים, היו לנו ילדים שוחקים. אתה באת וכל זה נעלם, תהיה מקולל ברואנה. באותו יום נאסר.
וכשהוא כותב את המילים האלה, הוא יודע שזה יוביל לעונש.
כן, כן.
והוא
כן.
לא חושש.
הוא חשב, גרמניה איבדה את, את המלחמה בין כך. ואומרת, אני אעשה משהו מפואר, כן.
נשמע אבל שהסופר הזה ארגזי הוא ההפך הגמור מהסופר הקודם שעליו דיברנו.
כל אחד שונה, זה
נכון,
טוב מאוד.
נכון, אבל בעוד שהוא היה אוהב אדם ויודד על כל הבריאות ואוהב נשים, אז זה היה נזיר ששנה את כולם והוכנס לכלא, בדיוק שני הפכים.
נזיר שהתחתן עד הסוף.
בסדר.
נמאס לו נזירות. הוא היה מאושר עם אשתו. הוא העדיף מאוד להיות עשוי, הוא הסביר שהוא לא מבין איך הנזירים יכולים להיות נזירים כשהם יכולים גם להתחתן.
שאלה טובה.
כן.
המשטר זורק אותו לכלא, אבל הציבור, הציבור אוהב אותו? הציבור מקשיב
לא,
לו?
לא, הוא שייך אותו לכלא, והוא כתב ספר על הכלא בשם השער השחור. אני קראתי את זה, ואחרי זה אני הושלחתי לאותו כלא. ככה היה, הספר שלו היה מדריך.
מורה נבוכים.
בדיוק.
אבל אני חוזרת שוב לשאלת הקהל. איך הציבור ברומניה קיבל את השירה הקשה הזאת שלו?
בהתלהבות גדולה מאוד. מפני שהוא היה מאוד כישרוני. ועד כדי כך שהוציאו בולים עם דמות שלו. בסוף. ככה שהסופרים הללו שהיו נגד הפכו מאוד פופולריים. והלוואי עלינו, סופרים כאלה, אשר הופכים לברד. ברד זה נקרא שמשורר לאומי. אשר מאיר את כל התקופה שלהם.
אתה מדבר על התרבות הרומנית, ויש פן מסוים בתרבות הרומנית, שאגב, השפיע מאוד גם על התרבות שלנו כאן בישראל. ואלה ריקודי ההורה.
הורה קודם כל, אבל גם דוינה.
מה זה דוינה?
דוינה זה שיר עצוב, נוגה, אהבה, צער, שאיפות בלתי ברורות, מלנכוליה. זאת הדוינה. השיר הנוגה הזה, השאיפה למשהו שאי אפשר להקשים, המלנכוליה, היא אופיינית לשירה הרומנית העממית, וזה הדוינה.
אז אולי נשמע.
כן. Thank you.
מי כתב את הדוינות האלה?
העם.
כלומר, אלה שירי עם.
בדיוק, שירי עם.
אי אפשר לשים את האצבע על מי שחיבר אותם.
לא, אבל אלכסנדרי אסף אותם. הוא הלך מכבר לכבר, כפי שאמרתי, ואסף אותם מפי העם.
אז אלה אותם סיפורים, שירים שמאוגדים בספר הכבשה.
ואני רוצה להגיד בקשר לאלכסנדרי, שהוא עשה תעמולה בפריס לרומניה, ואז שנפוליאון השלישי אמר לו, מה אתה מספר לנו שאתם לטינים, אתם רומאים? הייתי רוצה לשמוע משפט אחד בשפתכם, כדי שישתכנע. ואז אלכסנדרי אמר, בונפרטה נוי דפרטה והנה דפטטה.
שזה אומר מה? למי שבודדים מאיתנו שלא מבינים רומנית?
בונפרטה לא רחוק, הוא בא לעשות צדק איתנו.
התחנף אליו.
אבל זה נכון. נפוליאון השלישי תמך בהקמת רומניה עצמאית.
אז אתה אומר, נפוליאון השלישי, קטן ככל שיהיה, בכל זאת עשה כמה דברים טובים בקריירה שלו.
אני לא אוהב אותו.
אני יודעת, בגלל זה אני עוברת. כן. אבל זה דווקא אתה שומר לו נקודת זכות.
הוא היה תומך בכל העמים האחרים, מחוץ לעם אחד, הצרפתי.
אני מחזירה אותנו לרומניה, דיברת על הדוינות העצובות, אבל יש גם את ההורה השמחה, ההפך הגמור.
הורה זה הריקוד הרומני הלאומי, שהישראלים לקחו את זה מהם, והפך עכשיו לריקוד ישראלי עממי. אני אעשה רגע בקשר למשהו אחר. אני עבדתי בבית הסוהר, בבית הדפוס של הסוהר, וכל מיני משוררים שהשלטון רצה להיטיב איתם, פרסמו את היצירות שלהם בכלא.
דרך בית הדפוס שלכם שם.
ואני רוצה להגיד לה שהייתה לי הפתעה גדולה מאוד. אני חייב להדפיס את הספרים הללו, והיו ספרים אנטישמיים ביותר. ואחרי זה התברר לי שאחד האנטישמיים השלוחי הרסן ביותר, מירצ'ה אליאדה, הפך פרופסור לתולדות הדת באוניברסיטת של שיקגו. והפך פתאום הומניסט, וידיד עם כל העמים, מפני שאי אפשר להיות אנטישמי בארצות הברית. אבל כל פעם שהוא הופיע איזה ספר, אני אמרתי, אני מכיר אותו, אני לא מאמין מה שהוא כותב. המקרה של צ'אושסקו הוא מאוד מעניין, מפני שזו הייתה מהפכה שהפילה אותו ב-1989. צ'אושסקו החזיק שכירי חרב, גם מארצות ערב, והיה מוכן שהם יגנו עליו במקרה שיקרה משהו. קרה משהו, הוא ברח
עם אשתו.
עם אשתו, הוא ברח במסוק. אבל הטייס של המסוק הביא אותו למחנה צבאי, שם הקימו בית דין צבאי, דנו אותו למוות.
והוציאו אותם להורג.
והוציאו להורג, כן.
וזה שודר בשידור חי בכל העולם.
כן.
ההוצאה להורג הזאת.
לפני שהם הוציאו להורג, הם שרו את האינטרנציונל.
ונדמה לי שאולי אפשר לסיים את התוכנית שלנו דווקא באווירה השמחה הזו, בביצוע ישראלי, אחד הידועים ביותר של שחקן תיאטרון הקאמרי, נתן קוגן, זכרו לברכה.
שעה היסטורית. אי רומאי במזרח אירופה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ספרות רומניה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דניאל ברש, אלון עיני ודני אור. בתוכנית הושמעו שירי עם רומניים, מוסיקה מתוך פסקול הסרט דרקולה, קטעים משיריו של אונסקו ושיר בביצוע נתן קוגן.
Guane de sate cu capetele sparte ne mâncat și de derați de aceea nu ne voi își vânau carul cu